אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק של מעלה בטוב. כנסו לקהילה של מעלה בטוב בפייסבוק. היום שוב מרחוק בחסות הקורונה, אנחנו מקליטות פרק, הפעם על עתידנות עסקית וטרנדים, ואיתנו עדי יופה. אהלן עדי, מה שלומך?
בסדר גמור. נוכח הסיבות זה סביר, כן.
אז עדי עתידנית עסקית ובעלים של חברת פאסט פורוד, היא טבעה את המושגים צרכנות מינימלית, הצרכן הנבד וכבר הצרכנים, ואני ממש מקווה שעוד נגיע לזה. היא חיברה את הספר הבא, והיא גם מרצה בבין תחומי הרצליה. אז לפני הכל, מה השתנה בחייך בעקבות ה-COVID-19?
אני חושבת שהכל, קודם כל הילדים בבית. אני חושבת שזה באמת השיבוש הכי משמעותי, כי אני גם חלק מהזמן עובדת מהבית, אז לעבוד מהבית לא היה לי שינוי מאוד מאוד גדול. אבל זה שהילדים בבית, זה שפתאום מי שכמוני שיש לה המון הרצאות שסגורות קדימה, חודשים קדימה, איך שהכל רק התחילו להתבטל כל הכנסים וכל ההרצאות וכל זה, אז החוותה של מי שכמוני, של מהעולמות האלה של התכנסויות, הייתה חוותה יחסית מוקדמת. אז כשהכל ככה, לאט לאט כל השוק חטף את זה, אז אני כבר הייתי כבר עמוק בתוך הביטולים. וכן, אבל אין ברירה, צריך כל הזמן לחשוב מה הלאה, כי זה ייקח זמן.
אז תכף נדבר על מה ישתנה בחיי כולנו אולי, אולי לעד אפילו, אבל לפני כן, מה זה בכלל עתידנות עסקית?
עתידנות עסקית זה בעצם המקצוע שחוזה את מגמות העתיד, ומנסה להבין איך מגמות העתיד משפיעות על ארגונים, גם מהסקטור העסקי וגם מהסקטור הציבורי. זאת אומרת, חיזוי המגמות או הבנת המגמות קדימה, זה בעצם הכלי שעוזר לארגונים אחר כך לפתח אסטרטגיה רלוונטית, לפתח חדשנות, להמציא את עצמם מחדש, כל הדבר הזה. זה השלב הזה שהוא לפני השינוי. מסמנים את כוכב הצפון, והעבודה שלי לסמן יחד עם עוד אנשים, עוד מקורות מידע, אבל גם אני לסמן את כוכב הצפון עבור ארגונים.
שזה אגב מקצוע שאיך הגעת אליו או איך יצרת אותו?
אין לי סיפור טוב כזה עם מתודולוגיה, אף פעם לא הלכתי בדרך הרגילה של תואר ראשון, תואר שני, דוקטורט, זה אף פעם זה לא היה סיפור שלי. הגעתי מעולמות של תקשורת ואחר כך שיווק, וכשהייתי בחופשת לידה, פתאום הייתה לי איזה הערה עם הילד הראשון שלי, זה תמיד קורה לנו בילד הראשון. פתאום הייתה לי איזה הערה שאני לא רוצה לחזור למקום עבודה הקודם שלי, שכבר הייתי בו כמעט 5 שנים. ואני רוצה משהו משלי, ואני מדברת על שנים של 2005-2006, שעוד לא, העולם לא היה כמו שאנחנו מכירים אותו. אייפון הגיע ב-2007, פייסבוק הגיע ב-2007, ככה בכל הכוח, אז זה לא היה כמו שזה נדמה העתיד. ובאמת באיזושהי הערה כזאת, החלטתי שאני רוצה לעסוק במשהו שעוסק בחיזוי מגמות, ובגלל שלא היה שום דבר, ובטח לא היה איפה ללמוד את זה, אז מה שעשיתי זה פשוט נכנסתי לאמזון, שהייתה אז חנות ספרים, והזמנתי המון המון ספרים שקשורים לעתיד וטרנדים וזה, שעד היום יש לי אותם בספרייה, והם פשוט הגיעו, ואמרתי לעצמי, כל יום אני אקרא 50 עמודים, ולאט לאט אני אבין מה זה המקצוע הזה. וככה במהלך...
פשוט הגית אותו? חשבת על זה, זה לא משהו שנתקלת בו, לא ראית את זה, לא נחשפת לזה לפני?
לא במובן, הגעתי לפני התפקיד הזה, לפני בעצם המקצוע הזה והביזנס הזה, אז עבדתי בדלויט, שהיא חברת ייעוץ מאוד מאוד גדולה, אחת מהגדולות בעולם, וניהלתי את השיווק של הפירמה בארץ, וזה היה מקום מאוד מאוד מתודולוגי, עם המון שיטות מאוד ברורות להבנת אסטרטגיה, והגעתי דווקא מהעולמות האלה, שהם עולמות מאוד מאוד ברורים, ודווקא רציתי משהו שהוא ככה יותר פתוח בראש, הוא יותר ככה מחבר דברים שהם לאו דווקא טריוויאליים. ולאט לאט, השנים הראשונות היו מאוד מאוד קשות, כי אף אחד אז לא הבין מה אני רוצה באמת. אבל עם השנים, באמת המציאות שיחקה לטובתי, וזה היה... זאת אומרת, חוסר הוודאות שנוצר במציאות, בעצם יצר דרישה לאנשים מהסוג שלי, שבעצם מבינים את המציאות באופן קצת אחר, פחות סכמטי, פחות להסתכל מה קורה בעולם ולהביא את זה לפה, פחות התפיסה הייעוצית הקלאסית, ואני הייתי שם, וכל פעם תיאבתי את המוצר שלי ואת השירות שלי לכל מיני מקומות, עד 14 שנה אחרי זה. ככה זה נראה.
את לא קוראת בקפה ואין לך כדור בדולח, אז מה?
אז יש שיטה, בעצם הספר הוא מפרק את השיטה לפרקים, הוא בעצם מנגיש אותה, אבל השיטה בעצם אומרת שאנחנו, כשאנחנו מתבוננים, מנסים להבין את העתיד, אנחנו מנסים להביא כמה שיותר מידע, שהוא לאו דווקא המידע שהיום אנחנו רואים אותו כמידע רלוונטי. אני אתן דוגמה, למשל, נניח עולם הבנקים, אז אני יכולה להסתכל על עולם הבנקים הקלאסי, בסדר? ולראות מה עושים באמריקה ומה עושים בסין ומה עושים בכל מיני מדינות אחרות, ולחשוב שעוד כמה שנים הדוגמאות האלה יגיעו לארץ, ולכן זה מה שאני צריכה לעשות בתור בנק. אבל אם אני מפספסת בתוך התהליך הזה, כל מיני תהליכים אחרים, כמו זה שפלטפורמות טכנולוגיות, כמו אמזון וגוגל, מתחילות לתת שירותים בנקאיים, אני בעצם פספסתי את העתיד שלי כבנק. ולכן ההתבוננות של חיזוי טרנדים היא לא רק להסתכל על הקטגוריה, אלא להסתכל על מעגלים, על אדוות, זה כמו אדוות כאלה בים, להסתכל על כל מיני מעגלים שיכולים להשיק לתחום הזה, שיכולים להשפיע על התחום הזה, גם אם לא היום באופן מאוד ברור, אז מחר או מחרתיים או בעוד שנה או בעוד שנתיים. והראייה הזאת היא ראייה הרבה יותר מרחיבה מאשר להתבונן רק על התחום.
זאת אומרת, אם אני מבינה נכון, את אמורה להבין מה קורה במציאות או בהווה בענפים ובתחומים שונים, ולנסות להבין איך זה משפיע, איך הם ישפיעו אחד על השני בעתיד.
כן. כן, בעצם לחבר נקודות שכרגע לכאורה הן לאו דווקא מתחברות, ולנסות להגיד מה החיבור של הנקודות הזה בעצם ייצר לנו בעתיד. לא תמיד, בדרך כלל אנשים שבאים מתוך תחום מסוים, הם רגילים להתבונן רק על התחום, רק על התחרות הישירה, רק על אנשים לידם. הקניונים יכולים להסתכל על האי-קומרס, בסדר? נגיד שזה הכי טבעי שיקרה, בסדר? מסתכלים על האי-קומרס, ואז הם אומרים, אוקיי, זאת התחרות שלנו. אבל בפועל, מה שקרה נניח לקניונים בארץ, עוד לפני הקורונה, זה שמה שבעצם, אחד הדברים שהשפיעו עליהם, זה שהייתה תחרות השמיים הפתוחים, את הרגולציה של השמיים הפתוחים, ואנשים פשוט התחילו לנסוע יותר לחול, וקנו יותר בחול. ופתאום, עולם שלם של טיסות, של חול, של דברים כאלה, שהם לאו דווקא תחרות ישירה, על הקניונים, התחילה להשפיע על הקניונים. אז אני צריכה בעצם לראות את כל התמונה המרחיבה הזאת, ולנסות להבין איך הדבר הזה עומד להשפיע על תחום מסוים, וזה באמת אומר שאני כל הזמן צריכה להתבונן.
את מדברת הרבה על המושג עולם משובש. מניחה את שיבוש העולם, מה זה אומר עולם משובש?
עולם משובש זה בעצם מצב, זה המציאות שאנחנו חיים בה היום, אנחנו כבר חיים בה יותר מעשור, שבעצם היכולת שלנו לחזות מה יקרה הלאה, היא כמעט בלתי ניתנת לחיזוי. בסדר? אין לנו את היכולת הזאת. למה? אני אסביר את זה רגע משנות ה-80 נניח, שאני הייתי ילדה, אז, ואז התחילו ככה, אני זוכרת עד היום שהיינו קונים במכולת, ויום אחד נפתח סופר. והסופר הזה היה יותר גדול מהמכולת, וזה היה מאוד מפליא הפלא הגדול הזה, ואז פתחו סופר יותר גדול מהסופר הראשון, ואז פתחו סופר עוד יותר גדול מהסופר השני, וככה יכולנו להתבונן על ההתפתחות בעצם של המגמה של הסופרים, ולבוא ולומר בשנות ה-80 וה-90 שהסופר הבא יהיה סופר עוד יותר גדול, מה שבאמת קרה בשנות ה-90 ובשנות ה-2000,
כל הסופרים... כלומר, לעשות איזשהו ניתוח על דרך האינדוקציה, ולהגיד הסיפור פה של השינוי הוא גודל, ולכן הדבר הבא יהיה סביב נושא של גודל.
וזה גם קרה, בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 זה באמת קרה, כל הסופרים הענקים שאנחנו מכירים. היום אם אני אשאל מה יהיה העתיד של הסופרים, או איך ייראה הסופרים, וזה גם לפני הקורונה, אני שואל, זו שאלה שאני כבר שואלת אותה הרבה מאוד שנים. אנשים לא באמת יודעים איך יראה הסופר של העתיד. וזה בעצם אומר שאני לא יכולה להקיש על הדבר הבא מזה שהתבוננתי אחורה. בסדר? כשעשיתי את המחשבה הזאת, הניסוי המחשבתי הזה בשנות ה-80, ואמרתי, אוקיי, בוא נסתכל אחורה ונראה שהסופר הקודם היה 500 ולפניו 200 מטר, אז זה אומר שהסופר הבא היה 1,000 מטר, מה שעשיתי זה בעצם למדתי מניסיון העבר והקשתי ממנו לעתיד.
תגידי, אבל עדי, זה באמת משהו כל כך ייחודי למאה ה-21. אני מנסה עכשיו נגיד על סבא וסבתא שלי ועל שירותי דואר או נגיד סוג של תקשורת. אז יכול להיות שבעבר לשלוח מעטפה לקח ככה וככה זמן עד שהגיע, ואם השתכללו את התחבורה ורכבים, אז הזמן התקצר, ובאמת אם מישהו היה בתחילת המאה ה-20 מדבר על מה יהיה הדבר הבא, היה מדבר על זה שהדואר יגיע תוך יום, נניח. אבל כן. אף אחד לא יכול היה לצפות את הטלפון, אז זה באמת כל כך חדש
קודם כל, האינטרוולים, נניח אם אנחנו מסתכלים מאז המהפכה התעשייתית ואנחנו מסתכלים על התפתחויות, אז האינטרוולים היו הרבה יותר ארוכים. היום אנחנו מדברים על אינטרוולים שהם הרבה יותר קצרים, זאת אומרת, כל רגע יכול לקרות כאן משהו, שמשבש לגמרי את כל מה שאנחנו מכירים. אגב, אני טוענת, שאלת אותי על העולם המשובש, אני טוענת כבר יותר מעשור שאנחנו חיים בעולם משובש, כל הזמן, חלק מהשיבושים האלה נעימים לנו. שיבושים טכנולוגיים הם נעימים לנו, שיש פתאום פייסבוק זה נעים, שיש אייפון זה נעים, שיש וולט זה נעים, ושיש ווייז זה נעים. אבל בפועל הדבר הזה משבש הרבה מאוד עסקים, הוא משבש הרבה מאוד מקומות עבודה, הוא משבש הרבה מאוד דברים בחיים שלנו. הקורונה היא באמת שיבוש מאוד מאוד דרמטי, כי היא משתקת בעצם את כל מה שאנחנו מכירים, היא עושה רגע סטופ כדור הארץ, כמו שאומרים הילדים, ואז אנחנו צריכים להגיד רגע מה קורה כאן. זאת אומרת, הטענה שלי בעצם היא שהקורונה היא עוד שיבוש משמעותי, כאוטי, קטטוני, באמת, עם כל המילים הגדולות צריך להגיד את זה, אבל הוא עוד שיבוש על הרצף הזה של עשור שלהם, שבו כל רגע יש, כל רגע קורה לנו פה איזה שיבוש.
זאת אומרת, אולי מה שהופך את העולם למשובש, זה באמת עובדה, האינטרוולים שמדברת עליהם, עובדה שזה קורה בצורה נורא מהירה, שאין לנו כמעט דרך להתאקלם אליהם, לשינויים האלה. כן.
ומי שלא מאמץ טכנולוגיות, ומי שלא קולט את הדבר הבא, בעצם לא שורד. אחד הדברים שתמיד מדברים עליהם, נניח בשוק העבודה, זה היכולת כל הזמן לעשות אדפטציות. כל הזמן להתאים את עצמך, כל הזמן. עכשיו, זה גם נורא מעייף. זה נורא מעייף כל הזמן לעשות את זה, אבל זה חלק באמת מהמיומנויות האלה שמדברים עליהן בשוק העבודה. תלמד, תהיה גמיש, תלמד לשתף פעולה, תלמד לזהות את הדבר הבא. כל הדברים האלה זה מילים שהן לא קורות סתם, קורות כי יש שיבוש. ואנחנו כל מה צריכים להגיב אליו.
אתה חייב, זאת אומרת, כשהקבוע היחיד הוא השינוי, בקיצור, וזה או שאתה עומד ברגרסיה, או שאתה מתקדם עם השינוי. השאלה היא, מה מחולל שינויים בתפיסה שלך? זה משהו שמגיע בעיקר מהשטח, זה קשור, זה חייב תמיד לחבור לאינטרסים כלכליים. מה מתחיל את זה בתפיסה שלך?
בעולם הטרנדים אנחנו מסתכלים בעצם על שני וקטורים. יש את הוקטור שהוא הוקטור הוא מגיע מלמטה. זה שינויים שאנשים עושים לכאורה באופן ספונטני. אני אומרת לכאורה, כי תמיד יש איזה כוח שמופעל עליהם, לא משנה אם הוא כוח ישיר או כוח עקיף, אבל הוא מופעל עליהם. נניח, הדוגמה שאני הכי אוהבת להשתמש בה, זה הדוגמה של טרנד הזקנים. בסדר? שזה גברים שהפסיקו להתגלח ומגדלים זקנים. זה משהו שקרה פתאום. השתנות בהתנהגות סער, זה שינוי ש... מבחינה עסקית על חברות כמו ג'ילט וכאלה, הוא שינוי דרמטי. בעולם הזה יש אקטיביזם, נניח עוד דברים שמגיעים מלמטה, אקטיביזם פוליטי, ששוב, יש דברים שדוחפים את האקטיביזם הזה, זה לא קורה מעצמו. אקטיביזם אקולוגי, כל מיני דברים כאלה שקוראים, קשה לנו מאוד לחזות אותם, אגב, את הדברים האלה. אנחנו יכולים, אולי ברגע שאנחנו רואים אותם, להגיד שאנחנו צופים שהם התפתחו או לא התפתחו, אבל עצם הופעה של הדבר הזה במציאות הוא משהו שקשה מאוד לחזור.
כלומר, צריך קודם כל לראות כמה היפסטרים עם זקן כדי להבין שג'ילט הולכת להיפגע, אבל אי אפשר לדעת שזקנים יפכו להיות האופנה הבאה.
בדיוק, בדיוק. ומצד שני, יש את הדברים שמופעלים עלינו מלמעלה, שזה בעולם העסקי, כל מיני חדשנויות שמגיעות מהחברות הגדולות, שמשנות לנו בכלל את איך שאנחנו מתנהגים. נניח, עוד דוגמה, שהיא דוגמה נורא טובה, זה נניח הסטורי באינסטגרם. בסדר? אז ניקח רגע את הפיצ'ר הזה, הוא לכאורה פיצ'ר קטן, אבל הוא שינה הרבה מאוד מהאופן שבו אנשים צורכים תוכן, כי זה פתאום הפך להיות קצר, וזה פתאום הפך להיות נעלם כזה אחרי 24 שעות. ואז פתאום כשאני צריכה להתמודד עם פיסת תוכן שהיא יותר ארוכה, או שהיא לא נעלמת, או שהיא לא פרסונלית, או שהיא לא, זה, לא ויזואלית, ולא קופצים שם כל מיני דברים, אני לא מסוגלת בכלל לצרוך את התוכן הזה. אז ההתנהגות שלי השתנתה, כי נחשפתי לאיזה פיצ'ר שחברה עסקית בעצם חשפה אותו בפניי, ובעצם קפתה עליי בגלל השליטה המאוד מאוד גדולה שלה, עם הרבה מאוד יוזרים, אני פשוט, הרבה מאוד אנשים משתמשים בזה באותו זמן, אז גם אני משתמשת, וככה זה ממשיך.
אז בואי ניגע, אני רוצה שאנחנו נדבר, כי לפני COVID-19, ששמעת כמה מתחת להרבה מהוודאויות שלנו, את חזית כל מיני דברים שקשורים לעולם. אז רגע לפני שהקורונה הגיעה, מה היה, נגיד, התוכן שעסקת בו ברמת הסתכלות קדימה עתידית, עסקית, מדעית, ברמת...
אז זה הולך לכל מיני כיוונים, אבל אני חושבת ש... ותכף אולי ניגע באמת בתחזית האחרונה של, של שלושה חודשים לפני הקורונה, שהיא גם נורא מעניינת, כי פתאום הקורונה נורא הקפיצה אותה, אבל אני חושבת שמאז באמת 2007, השנים המאוד מאוד טכנולוגיות, המגמה הצרכנית המאוד מאוד חזקה, או מגמת העל הצרכנית המאוד חזקה, הייתה מה שקראתי הצרכנות המינימלית. שזה אומר שאנחנו רוצים, אני ככה מפשטת את זה, שאנחנו רוצים את הכל במינימום מחיר, מינימום זמן ומינימום מאמץ. אלה המוטיבציות לשינוי בעצם, לשאלתך.
זאת אומרת, זה לא מינימום צרכנות, צריך לעשות
המחנה. לא, זה לא...
לא מדברת על האתת, מדברת על... צרכנות שעובדת על מינימום מאמץ מהצד שלנו, כאילו סוג של פסיביות, כן, אוקיי.
כן, בדיוק, סוג של פסיביות, שבעצם המינימליות הזאת היא מפעילה, בעולם הטרנדים אנחנו עובדים לפי, בעצם כשאנחנו מזהים שינויים בהתנהגות, אז יש פירמידת הצרכים של Bain & Company, שבעצם אומרת שאנחנו, כל פעם שאנחנו משנים משהו, זה בגלל איזה סוג של מוטיבציה, obviously, זה גם לקוח מעולמות הפסיכולוגיים, אבל המוטיבציה הנמוכה ביותר היא המוטיבציה הפונקציונלית. זאת אומרת, החיסכון בכסף, החיסכון בזמן, החיסכון במאמץ. עכשיו, למה היא נחשבת מאוד נמוכה? כי אני לא מרגישה שם שום דבר. זאת אומרת, אם מחר בבוקר אני אראה מבצע בחנות אחרת, כדי לענות על הצורך הזה של לחסוך בכסף, אני אחתוך מהחנות שהייתי רגילה ללכת אליה לחנות אחרת. זאת אומרת, אפס רגשות בדבר הזה. עכשיו, למה זה מעניין? כי עולם האי-קומרס, למשל, הגדול, ששינה, שטרף, הרבה מאוד קלפים וזה, יושב בדיוק על המקומות האלה. בדיוק על זה. זאת אומרת, אני יכולה עכשיו לקנות משהו מהליבאבא ב$2, לא מרגישה שום דבר, לא מרגישה נאמנה, לא מרגישה כלום. אני מרגישה אגואיסטית, שבאותו רגע השיגה את ה$2 שלה, ואת החיסכון שלה, ואת הזה שלה, וזה מגיע לי מהר, וזהו. עכשיו, למה זה מעניין? זה מעניין כי המגמה הזו התפשטה להרבה מאוד אזורים. היא יצאה מהעולמות של האי-קומרס והתפשטה לכל מיני מקומות שלאט לאט התחילו להשפיע על הרבה מאוד דברים. נניח עולם האופנה הישראלי, אני חושבת שאחד הדברים שקרו לו זה בדיוק ההתנגשות החזיתית במגמה הזאת. שפתאום אני אומרת, רגע, לא יודעת, לא אכפת לי עכשיו אם זה מיוצר בישראל או לא מיוצר בישראל, אני רגע אומרת את זה ברגע בפרובוקציה. אני עסקתי את זה מאליבאבא ב... לא יודעת מה, ב-50% הנחה. בסדר? כל מיני כאלה. ולאט לאט ראינו כל מיני עסקים שהיו בנויים על אמון, על מערכת יחסים, על כל מיני דברים כאלה, על לויאליות, שפתאום כאילו אנשים הלכו למקום אחר, וויתרו בעצם על כל הערכים האלה. ואני חושבת שזה, זאת הייתה אחת המגמות. בדיוק היום...
זאת אומרת, מדברת על נאמנות של הצרכן, עדי, על ההקשר של נאמנות למותג, לברנד?
בעצם אני טוענת שבתוך התהליך הזה, מה שקרה לנו זה שאנחנו הפכנו להיות מאוד מאוד אגואיסטים, ובעצם מה שבעצם אנשי השיווק כל הזמן ניסו לעשות בלייצר לנו נאמנות, בעצם לא עובד כי אני לא נאמנה. הצרכן עסוק במוצר טוב, הוא מחפש מוצר או שירות, לא משנה, שמשרת את הצרכים הפונקציונליים האלה. קודם כל הוא מחפש את זה, אם הוא מרגיש שכל המוצרים אותו דבר, גם המוצרים הממותגים אותו דבר, הוא ילך איפה שהכי זול לו. וזה קרב, זה קרב מאוד מאוד קשה, שכמו שאמרתי, חברות האופנה הרגישו אותו, חברות המזון הרגישו אותו, בנקים, חברות ביטוח, איפה אני מקבל את הפרמיה הכי, זה, הכי זולה, איפה אני מקבל את ההלוואה הכי זולה, זאת אומרת, זה השיח. ולאט לאט הדבר הזה מחלחל יותר ויותר, ובעצם הוא נוצר כי מה שהשפיע עלינו זה העולמות הטכנולוגיים, כי הטכנולוגיה ידעה לתת מענה, הפלטפורמות ידעו לתת מענה לצורך הזה. הכל יותר מהר, הכל יותר קל, הכל יותר זה, הכל יותר זה. אין לי נאמנות לפלטפורמות כמו, לא יודעת, כל פלטפורמה שאני לא משתמשת בה, אני לא נאמנה לה ממקום רגשי. מחר יהיה פיצ'ר שידע לעשות את זה יותר טוב, אני אעבור אליו. מחר יהיה איזה משהו שיודע לעשות את זה יותר טוב.
כן, הכל מאוד אינסטרומנטלי, אנחנו לא עובדים עם ביט, כי יש לנו מן הסתם איזשהו קשר סנטימנטלי לביט.
לגמרי. אז אני חושבת שזה היה סיפור מאוד מאוד גדול. אני חושבת שחברות שידעו לפתח מוצרים שמייצרים ערך, שמתרומם מעל המקום הזה של המחיר, זאת אומרת, מה היה האתגר? האתגר היה... בואו נפתח מוצרים שהם לא כמו כולם, כי אם אני מרגישה שכולכם אותו דבר, אז אני אלך לאיפה שהכי זול. אז האתגר היה של חברות, בואו נפתח דברים, בואו נפתח שירותים שאין למישהו אחר.
סאצ'ז.
נגיד, אנחנו רואים את הניסיונות האלה עכשיו בחברות הביטוח. כל מיני פיצ'רים טכנולוגיים שמאפשרים איזושהי חוויה אחרת, איזשהו שירות יותר טוב, איזשהו משהו, פתאום הכפתור הזה שאני חולה ופתאום יענו לי. כל הדברים האלה הם פיצ'רים מוצריים. זאת אומרת, בלי הפיצ'ר המוצרי החדשני, אני לא יודע להבדיל ביניכם. ואז פתאום ראינו גל של חברות שבעצם מתעסקות בלייצר פיצ'רים מוצריים חדשניים, וזה בעצם הערך החדש. זאת אומרת, הוא לא רק מותגי, הוא חייב לתת לי איזושהי תועלת שאני מסוגלת להבין אותה. בריאות, נניח האוכל הזה יותר בריא, אז אני מוכנה לשלם עליו יותר. האוכל הזה יש לו ערכים תזונתיים אחרים, אני עונה לכם יותר מהטלפון.
אבל את מדברת במובן כזה שכאילו לפני כן היינו כמו איזה סומים אחרי מותג, והוא לא, אני חושבת שגם קודם בעצם, אם אנחנו איבדנו איזושהי נאמנות כלפי המותג, זה היה כי היה שם איזה ערך ונבדלות שהצדיקה את עצמה.
היו, הניסיונות של המותגים היו בעצם לחבר אותנו אמוציונלית, לספר לנו את הסיפור המותגי, שזה חשוב לי להיות חלק מקהילת המותג הזה, כי מה זה אומר עליי, אבל היו שנים שבהם התחלנו להבין שאנחנו לא חייבים לשלם כך הרבה כסף על דברים, נניח חברות התעופה, כל הסיפור של חברות התעופה, מי ש... איפה שאני יכולה להשיג כרטיס בלואו קוסט, אני אקנה בלואו קוסט. איפה ש... בחוסר נאמנות אני אומר, אני בכוונה לגמרי אומרת...
כן, כן, זה גם אגב צריך... אני באה מעולם התיירות והתעופה, ואני חושבת שגם בהסתכלות כזאת לאורך שנים, גם מה שקרה זה שהשירות הלך וירד. מה שהיינו רגילים לנסוע במטוס, עם ארוחה מסוימת, עם דיילות מסוימות, עם כמות דיילות פר נוסעים, עם מרחק מסוים בין המושבים, ולאט לאט הדברים האלה הצטמצמו, וזה הפך להיות... לגמרי, כן, מקסום של רווחים. וניסיון למזער את המחיר בעבורנו, כדי שנבחר באמת לטוס.
אבל מה שקרה במקביל, זה שהלכנו, זאת אומרת, נסענו אמנם אולי בלואו קוסט, אבל כשהגענו לחול, הלכנו למסעדה נורא טובה.
כן.
וזה דווקא לא אכפת לנו. כי למה? כי בעולמות מסוימים בחיים שלנו, היינו מוכנים להשקיע בחוויה שמעוררת בנו רגשות. בחוויה שיש לה איזה ערך אמוציונלי. יש פה איזה משהו שמשחק, שהוא לא משחק בכלל בעולמות המנוכרים, הפונקציונליים, האינסטרומנטליים הזה, אלא פה אני מוכנה להשקיע. פה זה כבר סיפור אחר, אבל ברוב הפונקציות בחיים שלנו זה מאוד, כאילו פשוט יש המון המון אפשרויות. יש המון שפע, יש המון, אני מניחה שבהמשך נגיע לזה, של מה קרה לשפע, אז בטח עכשיו בתוך הקורונה, אבל בעולם של שפע, אני לא אכפת לי, אני רצה בין הספקים שרוצים רק למכור לי ולמכור לי ולמכור לי, כל העולם מונח בכף ידי, וזה המשחק, ואני רק משחקת איתו. וזה נורא מעניין לראות מה קרה לנו בסיפור הזה, שהפכנו להיות אנשים מאוד מאוד אגואיסטים, ונענתנים בעיקר. אני חושבת שרק עכשיו בקורונה אנחנו קצת מתפקחים מהסיפור הזה.
אז תסבירי, זה מעניין, כי אני לא נטולת אג'נדה, בעוונותיי, ואני בכל זאת מנסה לנהל שיח נורא ניטרלי ואובייקטיבי. מה זה אומר? הפכנו להיות מאוד אגואיסטים.
אני חושבת שהאגואיזם הזה זה בעצם הביטוי של התוצאה של השפע. כי כשאנחנו חיים בעולם של שפע, שהכל אפשרי, שהכל בכף ידינו, שהכל מגיע מכל העולם ברגע אחד, אז אנחנו מתחילים להגיד, אוקיי, מה עכשיו? לאן נטוס? לאן, איפה נאכל? איפה זה, הכל, תחושה כזאת, שאני בסוף 2019, אני קראתי לזה סוג של צונמי. כבר אנשים, כבר מרוב שהם קנו, הם כבר היו נכנסים לחנויות, ואנשים היום מספרים לי שהם כבר לא יכולים לקנות יותר.
נדמה לי שהמילה העומס מתארת את זה יותר טוב משפע, לא? זה כאילו העומס החומרי הזה שיושב לנו במסכים שאנחנו כל הזמן רואים, בצרכנות המוגברת, ואפילו לא שואלת את עצמה אם אני צריך את זה, אם אני מעוניין בזה, אם אני רוצה. יש פרסומת, אני מקליק, הארון שלנו מפוצץ, הבית שלנו מפוצץ באביזרים, לשם את מחותרת, נכון? לעומס החומרי הזה.
כן. העומס החומרי הזה, שהוא עוד ועוד, וזה משהו כזה של עוד ועוד ועוד, שהוא באמת הגזמה של השפע. ואני כל הזמן הסתכלתי ב-2018 וב-2019, כל הזמן הסתכלתי לאן הדבר הזה לוקח. אני חושבת שמי שהציטה את הסיפור הזה, כמובן גרטה, פתאום, out of nowhere, דווקא ילדה שהייתה אז בת 15 ומשהו, ולא הדור שלנו שבעצם יכל להגיד, רגע, בוא נעצור, אנחנו המבוגרים האחראים, שזה גם היה נורא מעניין, פתאום אמרה, רגע, תראו מה אתם עושים, תראו מה קורה כאן.
המלך הוא עירום, מין כזה, הילד התמים הזה, כן.
כן, לגמרי, ואז התנועות של אקטיביזם אקולוגי שקשורות ל-Zero Waste, שזה בעצם התנועות שבעצם אומרות, רגע, למה, בואו נשנה את אורח החיים שלנו באופן הזה, שלא נזרוק יותר מדי. שאגב, כשהתחלתי להתבונן על הקהילות האלה, אז אמרתי, בוא'נה, זה שינוי מאוד מאוד דרמטי, כי כל הזמן דוחפים שנקנה עוד, אז אנחנו קונים עוד, ואז אנחנו זורקים עוד. ואז, רגע, אם אנחנו, נניח, אחת הדוגמאות שאני אוהבת לתת על Zero Waste, זה שנניח אנחנו צריכים סבונים, ואנחנו קונים את הסבונים הנוזליים, אז יש את הערכות האלה של השלושה סבונים, אז אנשים של Zero Waste קונים אחד, גדול, כי הם אומרים, רגע, אנחנו אחרי זה נזרוק אחד, אנחנו לא נזרוק שלושה. אז זה כל מיני מחשבות כאלה, כשאתה באקוסיסטם מאוד קפיטליסטי ומאוד של שפע, אתה בכלל לא חושב על זה. זה בכלל לא מעניין, כי אתה חושב רק על עצמך, אתה לא חושב על כדור הארץ. ואני חושבת שאחד התהליכים שקרו ב-2018-2019, זה היה שפתאום רגע, בואו שנייה, תתעוררו רגע מהאגואיזם הזה, ותנסו לחשוב האם אתם, כל ההתנהלות הזאת היא התנהלות שעושה טוב לא רק לכם. עושה טוב לכדור הארץ, עושה טוב לשכבות חלשות, עושה טוב, כי פתאום התחילה איזושהי חזרה כזאת לשאול באמת השאלות החשובות. ואני חושבת שמה שראיתי כשכתבתי את הדוח, כל שנה אני כותבת ככה דוח שיוצא בדצמבר, וכשכתבתי את הדוח האחרון, שיצא בדצמבר האחרון, ראיתי בעצם משהו נורא מעניין, שקראתי לו The Future of Re-Owning, זאת אומרת, העתיד של הבעלות המחודשת. כי מה בעצם ראיתי שם? ראיתי שם שאין לנו, כל המחקרים הראו, שאין לנו אמון, ואני מדברת כמה חודשים לפני הקורונה, אין לנו אמון בשום מוסד. לא במדינות שלנו, לא בחברות הטכנולוגיה, לא במגזר העסקי, שאנשים אומרים בכל העולם, בברומטר, יש ברומטר אמון כזה שמתפרסם כל שנה, שהמקור שהם הכי סומכים עליו, זה בן אדם אחר. לא שום סטרקצ'ר אחר ב...
הוא חבר, זולת, לא שום מערכת אוטוריטה.
כן, כולדה כאלה. אז היינו באיזה מקום מאוד מאוד נמוך מבחינת אמון בכלל, בהיררכיות שאנחנו, שמפעילות אותנו, שאנחנו חיים.
אבל אגב, צריך להגיד, זה מן הסתם כל תהליך כזה לא קורה סתם, זה קורה אחרי שהאמון שלנו נשבר פעם אחר פעם אחר פעם, נפגע פעם. אוקיי.
נכון. ואנחנו בתוך העשור הכי שופע, כן? אנחנו בעשור הכי מדהים, אנחנו בעשור הכי טכנולוגי, ועדיין אנחנו רואים ירידה באמון. אנחנו רואים ש-50% מהאמריקאים, כמעט 50% מהאמריקאים, מדווחים עוד לפני הקורונה שהם בודדים, שהם מרגישים לבד, בעולם של רשתות חברתיות וטכנולוגיה וחיבוריות וזה. אנחנו רואים שאקולוגית המצב על הפנים. אנחנו מבינים כבר שזמן מסכים זה כבר לא מה שאנחנו חושבים. אנחנו כבר מרגישים שהארון שלנו מפוצץ והגזמנו עם הקניות. זאת אומרת, היה איזשהו סוג של פד-אפ, שהוא עדיין לא היה במיינסטרים, אבל התחלנו לראות אותו, ולכן אני טעמתי שמה שאנחנו נראה זה שאנשים פשוט ייקחו אחריות על החיים שלהם. ושאנחנו נראה יותר ויותר ניסיונות לתקן בדיוק את העומס הזה שדיברת עליו.
זאת אומרת, אם קודם מה שראינו זה אדישות, פסיביות, סוג של נהירה אחרי הטכנולוגיה שדוחפת לי בפוש, כן? כל הזמן עוד משהו ומשווקת לי, את מזהה שבאמצעות גרטה שמביאה אקטיביזם מאוד משמעותי, שהכיוון הוא זה, וכאן צריך לשאול אותך שאלה, כי זאת ההתרשמות שלי, האם המחזוריות של השינוי בעולם זה תמיד כאילו פרדיגמה שלטת דומיננטית, ואז תגובת נגד לה, כזו שכאילו מנסה למזהר את המחירים של אותה, כי ככה אני חוויתי את זה מהצד, אבל רציתי לשמוע אותך כמי שמתעסקת בזה, ושוב, ומן הסתם לא נדנדה כזאת, אלא אולי משהו יותר ליניארי שמתקדם, וכמו ספירה לליניארי.
זה הגל קלאסי, זה תזה, אנטי תזה, סינתזה,
בדיוק, כן.
דרך באמת הסייקלים...
כן, דיאלקטיקה לגמרי, כן.
זה הסייקלים האלה שאני מתאר, כי אנחנו רואים שיש ניסיונות כיוון מאוד מאוד חזק, ואז זה סוג של רגרסיה, ואז זה סוג של תיקון, זה לא תמיד בשנים קלנדריות, למרות שתמיד אני עושה ניסיון לכתוב דוחות בשנים קלנדריות, זאת אומרת, 2018, 2019, זה... אבל רואים באמת את הניסיונות האלה. אגב, זה לא תמיד במיינסטרים, כי נניח הדוח שדיברתי עליו, על החזרת הבעלות המחודשת, כשאני ראיתי את זה, זה ממש לא היה במיינסטרים. מה שקרה זה שהגיעה קורונה, שזה תהליך נורא מעניין, כמה חודשים אחרי זה, ופתאום לקחה בעצם, באופן וירטואלי כמובן, את, ה, את, ה, את מה שטענתי שראיתי אצל early adapters, אצל קהילות שהם כאילו בשוליים כרגע, זה לא עדיין במיינסטרים, ודחפה את הדבר הזה מאוד מאוד חזק, ופתאום התחלתי לשמוע, אנשים שאומרים, וואי, הקורונה זה לא רע, פתאום אין זיהום אוויר, אין פקקים, פתאום אנחנו...
התנועת הסלואו שפתאום צפה קדימה לחלוטין, זמן עם המשפחה, זמן איכות, לעבוד פחות שעות וכולי וכולי, כן.
בדיוק, אנשים פתאום אומרים, רגע, לא בטוח שאחרי הקורונה נחזור לעבוד כל כך קשה, אולי לא נעמוד בפקקים כל כך, אם אפשר לעשות בזום, נעשה בזום. פתאום יש איזושהי התבוננות כזאת שהיא נכפתה מכפייה, אבל אנשים ככה מתבוננים על זה, אומרים, רגע, רגע, איפה, מה קרה פה? וזה נורא מעניין, כי מה שבעצם אנשים יעשו בעיניי ביום שאחרי, יהיה גם איזושהי התבוננות מחודשת כזאת, לקיחת בעלות מחודשת. זאת אומרת, גם אם המדינה תבוא ותגיד, לא יודעת מה, עוד חצי שנה, עוד זה, יאללה, כולם חוזרים להתפרע, נראה שזה, שאנשים יפנימו את המקום, אגב, גם מקום אובייקטיבי אמיתי של
את חושבת? את יודעת, לי יש אמתייה מאוד גדולה, מצד אחד יש בי תקווה פנימית כזאת, שאולי באמת נשכיל לקחת אחריות, כי יש לי, כמו שאמרת, אני לא חפה מהאג'נדה, אבל הרבה פעמים אני תוהה, ממקום הכי אנושי, אם אנחנו לא דווקא אחרי נקודות משבריות כאלה, להפך, לא נרוץ ונשחזר ונמחזר את כל מה שידענו לעשות קודם, ונראה פתאום גרפים קופצים של כל מה שעשינו לפני כן, צריכה מוגברת, הזמנת טיסות וכולי, ואולי באמת לאורך שנים קדימה אפשר יהיה לראות בפרספקטיבה כזו ואחרת את, את השינוי מגמה שהקורונה נגיד הביאה לעולם.
אני חושבת שיש, שתהיה, איך אני אקרא לזה, התעוררות מהרבה מאוד דברים. א', צריך לקחת בחשבון שכל הערכות הכלכליות מדברות על זה שלאנשים יהיה פחות כסף.
כן, מיתון, כן, לגמרי.
אז זה לא שיהיה מיד גל כזה שכולם יפגיזו עכשיו נסיעות לחול וכאלה, אלא תהיה רגע איזושהי התבוננות, ואנשים יתחילו לשאול את עצמם איפה אני מוציא ואיפה אני לא, איפה אני מוציאה ואיפה אני לא מוציאה. זה פעם אחת. גם הגלובליזציה היא לא תהיה בשלב הראשון פחות כמו שאנחנו מכירים אותה, זאת אומרת, זה לא, יאללה, תשים עכשיו לניו יורק.
השמיים לא ייפתחו, כן, באותו אופק.
לא ייפתחו מהר, אז גם זה ייקח זמן, וכן יהיו הרבה מאוד שינויים, נניח, כל מה שקשור למשל למקומיות מול הגלובליות. זאת אומרת, מה המאזן שם, גם נגיד, הייתה איזושהי חוויה שיאללה, הכל גלובלי, והכל מסין, והכל מזה, והכל מזה, ודווקא אנחנו רואים שהיצור המקומי צריך לחזק אותו, ולא רק בגלל המקרו-כלכלה, אלא כאנשים, אנחנו רוצים שיהיה בארץ ייצור מקומי, אנחנו רוצים, זאת אומרת, כל מיני דברים כאלה שבכלל חשבנו עליהם, פתאום הם נכנסו לנו לתודעה.
זאת קהילתיות, זה משהו שאת מזהה כמגמה שתלך ו...
כן, סולידריות, סולידריות, וכמה טוב זה מוציא מהאנשים פתאום. אני רואה אנשים משחקים, משחקים, אתה יודע, מרחוק, אתה יודע, פעם שהיינו ילדים, היינו משחקים מדרכות כזה, זורקים את הכדור בין המדרכות, ואני ככה, לפעמים שאני נוסעת עם האוטו, אז אני רואה כמה שאפשר, אני רואה גם אנשים משחקים מדרכות, ואני אומרת, בונה, משנות ה-80 לא ראיתי את המשחק הזה.
את יודעת, אבל אני חייבת להגיד לך דוגמה, עכשיו השיח הזה שאנחנו מנהלות, על מה יהיה רגע אחרי, או איך הקורונה הזאת משפיעה על כולנו ברגע של אחרי, זה מעורר אצלי את השאלה הגדולה יותר לגבי תחום עשייה שלך, ואני אסביר. אני מקשיבה להרבה מאוד אנשים בתקופה הזאת, ומה שאני מוצאת זה שרובנו, מה אנחנו עושים? אנחנו, כמו ש... זה נכון גם לגבי דעות פוליטיות. אותו אירוע על ידי, נגיד, שמאלני התפרש באופן כזה שיקצין את שמאלנויותו, ועל ידי ימני התפרש באופן כזה שיקצין את ימניותו. אז גם פה אני מזהה שיש אנשים שאם נגיד הם מאוד דתיים וכולי, אז הם יראו באירוע הזה איזשהו אלמנט, אולי אלוהי מכונן, איזושהי מכה בסדר גודל תנכי. ואם אנחנו מדברים על אנשים שבאמת מגיעים מעולמות האקולוגיה, אז הם יגידו, הנה, כאן יש לנו לקח לגמרי אקולוגי. אם אנחנו מדברים על אנשים מתנועת תעתה, אז הם יגידו, הנה, עכשיו נכפה עלינו עצירה, התבוננות, שאלה, צריכה מינימלית וכו'. ואני טועה, כי אני מקשיבה לך, וגם נורא קל לי להשתכנע, כי זה איכשהו תואם גם את עמדותיי. אבל אני גם שומעת אנשים אחרים שאומרים, הכל יחזור להיות כמו שהיה. המשק והגלגלים וה, אני יודעת, הכיתור הכלכלי שאמור להמשיך להצדיק אותו, את עצמו, והיצור שאמור להמשיך להצדיק את עצמו, ינסו לחזיר את עצמם כל הזמן לאותם קצבים, ולתקן את עצמם, כי בכל זאת יהיה כאן מה לתקן. למי אני מאמינה?
אז קודם כל, אני מקווה ש... יש פה כמה דברים שאני רוצה להגיד. אז קודם כל, שאלת המאמינה זה דווקא שאלה שככה מעלה בי איזושהי נקודה על הנושא שדיברנו על זה, שלפני הקורונה היה חוסר אמון נורא נורא גדול, ואני חושבת שאחד האתגרים של הרבה מאוד מוסדות, של המדינה, של המגזר העסקי, של החברות הטכנולוגיות, זה להחזיר אמון. אני חושבת שגם אנחנו רואים, דיברת קודם על סולידריות, אז הסולידריות הזאת באה ממקום שבאמת זה מה שאני סומכת. אני סומכת על השכנה שלי, אני סומכת על אנשים, אני סומכת על אנשים שיצא מהם הטוב, והם יעזרו לקשישים ולאנשים שצריכים עכשיו עזרה. אבל אני חושבת שאחד האתגרים שבעידן של פוסט-קורונה זה באמת לבנות איזשהו אמון. ואני חושבת שמי שידע לבנות את האמון הזה, אגב, והתחבר לזה ממקום של ערכים חדשים. זאת אומרת, האמון לא יבוא מיאללה לדחוף לי עוד איזה מבצע, עוד איזה דיל, עוד
אני
איזה...
אני מסכימה איתך מאוד, כן. אני חושבת שזה בכלל, אגב, רגעי משבר, גם ברמה עסקית בוודאי, בכל רמה אחרת, הזדמנות מצוינת לחזק קשרים מהותיים עם הצרכן, עם הלקוח, עם הזולת שלך, ללא ספק.
אגב, זה לא סתם שאנחנו רואים עכשיו, כולם נותנים בחינם דברים, הופעות בחינם, והרצאות בחינם, וכל מיני דברים בחינם, וזה כי זה חלק מאיזה מקום כזה של גם לייצר סולידריות וגם לבנות אמון. הנה, אני נותן לך משלי, אני לא צריך כלום, אני... בתחזית הזאת של הבעלות המחודשת, אז אני מדברת על זה שהעולם, אז לא ידעתי שתהיה קורונה, אבל אני, כאילו, אני אומרת שבעולם של בעלות מחודשת, בעצם יהיה מצב שבו הקפיטליזם רגע יתבונן על המקום של התועלת המשותפת. זאת אומרת, אם ידענו קפיטליזם שבעצם אמר, רק אני מרוויח, אני מוכרח, רק אני מרוויח, את בסדר, קנית ממני, אבל אני מרוויח, התפיסת עולם, הרווח...
משחק סכום אפס, כן, אני נגדך.
בדיוק, אני זה שמרוויח, אני טוענת שבעולם החדש של הבעלות המחודשת, תהיה התבוננות על תועלת משותפת. זאת אומרת, עסקים גם ישאלו את עצמם, מה יוצא ללקוח שלי מזה, מה יוצא לכדור הארץ מזה. זאת אומרת, האגואיזם הוא לא רק אגואיזם פרטי, אלא הוא אגואיזם קונצרני, הוא משהו, הוא הרבה יותר גדול, ואז גם הארגונים האלה יבואו ויגיד, גם המדינה אגב, אני חושבת שגם המדינה צריכה לשאול את עצמה, רגע, לא רק מה יוצא לי כמדינה מהתהליך הזה, מהמשבר הזה, אלא גם מה יוצא לאזרחים שלי. זה מדהים, באמת, אני חושבת שהקורונה הקפיצה פה ענפים שלמים שלא היו עושים שינוי גם עוד 5-7 שנים. לא היו עושים את השינוי הזה. עולם של דיירקט הוא דוגמה נהדרת, ומדברים על זה המון שנים, לוקח המון זמן לעשות את זה. העולם של ללמד מרחוק, מדברים על זה המון שנים, זה לא קרה. העולם של לעבוד מרחוק, לא, זאת אומרת, פתאום כולם עשו את השינוי הזה בכמה שבועות, וזה הקפיץ אנשים, אז נכון, המערכות לא עובדות הכי טוב, לוקח זמן, זה בסדר גמור, ככה עושים חדשנות, אבל זה הקפיץ מערכות שלמות בכמה שנים, ואני חושבת שדווקא במובן הזה, זה עשה המון טוב, הרבה מאוד ארגונים.
מעניין, כי יש משהו כאילו בעולם שקדם לקורונה, כשאת מתארת אותו ואת מדברת על שפע ועל עומס חומרי, את מדברת, כאילו נשמע שיש גם איזה אלמנט מנוכר. וכאילו בעולם הפוסט-קורוני הזה, הניכור הוא כאילו באופן שבו אנחנו מתקשרים אחד עם השני. זה מכריח אותנו להתרחק, אבל בכל זאת מדברת על קהילתיות ועל סולידריות חברתית.
לא שעל דיסטנסינג הוא בסה, כאילו לא, הוא נכפה עלינו. אני מניחה שאם לא קופים את זה עלינו, אז היינו, לא היינו מתנהגים כמו שאנחנו מתנהגים, ואנחנו פשוט בתוך כפייה כזאת, בתור מצב שהוא כפייתי, אז זה בעיה, אבל אני דווקא חושבת שיש, שאם במצב הזה, הדבר שאנחנו הכי צריכים זה אנושיות. הכי צריכים זה אנושיות. זה כל כך זועק לשמיים, אני רואה את זה אצל הילדים שלי, ואני רואה את זה אצל אנשים סביבי, זה כל כך צועק, אז כמה אפשר טכנולוגיה, כמה אפשר? היום למשל, עברתי הרצאה, והיו מולי 50 אנשים, ואמרתי שזה... זה כל כך קשה להעביר הרצאה כזאת, לא כי אני לא יודעת להעביר הרצאה, אלא כי אני נורא צריכה להרגיש את האנשים שמקשיבים לי.
אנחנו יודעים להגיד שכשמבט עיניים, מגע וליטוף לצורך עניין בית חיבוק, הם מפרישי הורמונים בגוף, זאת אומרת, אנחנו צריכים את זה ברמה פיזית, פיזיולוגית. אבל יכול להיות, אגב, אני לוקחת את זה שנייה לכיוון של הבעלות שאת מדברת עליה, שאולי נקבל בעלות על הזמן שלנו ונחליט מתי אני... נפגשת מרחוק, כי זה קשור לעבודה וזה באמת פגישה יותר קורקטית, ומתי מתפנה לי יותר זמן כדי להרחיב את האלמנט האנושי ובאמת להיפגש במפגש של פייס טו פייס. בהרצאה שלך, שאני נכחתי בה, דיברת על 5 מיומנויות רלוונטיות לעולם החדש. דיברת על אינטליגנציה רגשית. אגב, זה עדיין תקף מבחינתך גם היום?
ברור. אני פותחת עם זה כל הרצאה. אז אחת זה באמת לפתח את האינטליגנציה הרגשית. שוב, כולן, כולל כולן, הם כדי שיהיו לנו את השרירים הנכונים לשרוד במצב, בעולם משובש. בסדר? זה הרעיון, ותמיד הייתי נותנת את ה...
כשנהיה כאילו אדפטורים טובים, שנוכל להתאקלם לתוך שינויים דחופים? אוקיי.
כן, כן. ועוד לפני הקורונה, הייתי נותנת את הדימוי הזה, כשהייתי מדברת על זה, הייתי נותנת את הדימוי הזה, שאנחנו נמצאים באיזה ג'ונגל מטורף, ואנחנו צריכים לחצות אותו מנקודה לנקודה, ולכן אנחנו צריכים שיהיו לנו שרירים מסוימים לחצות את הג'ונגל המטורף הזה. זה לא כל אחד יודע לחצות ג'ונגל מטורף. כאילו, רוב האנשים רגילים ללכת סתם בשביל, בשביל נעים עם שמש ופרחים. אז לכן המיומנויות האלה הן מיומנויות שצריכות לתת לנו את היכולת הזאת, שזה באמת, כמו שאמרת, האינטליגנציה הרגשית, זאת אומרת, להתאים את עצמי לשינויים, להגיב לסיטואציות בלי לקרוס כל פעם שמשהו משתנה. הנקודה השנייה זה הנושא של הבנה טכנולוגית מסוימת. צריך, אנחנו צריכים, אין מה לעשות, זה בלתי נמנע, אנחנו חיים בעולם טכנולוגי וצריך, איך אני אגיד, לא לפחד מהטכנולוגיה. בסדר? כאילו, להיכנס לפעמים לכל מיני אזורים שהם פחות נוחים לנו, אבל צריך לא לתת לילד לעשות את זה עכשיו, או לילדה, כאילו, באמת להתעמת עם זה. הנה, למשל, עכשיו בעולם המקוון, אז כמה פלטפורמות נחשפנו בפניהם, כמה זה, אין מה לעשות, צריך לדעת להפעיל זום, צריך לדעת לעשות כל מיני דברים, וזה ימשיך ויהיה.
נכון, כן.
הנקודה השלישית זה הנושא של להיות מותר, זאת אומרת, להיות מוכר כמותג, קוראים לזה במרכאות, שזה בעצם בעולם כמו שאנחנו חיים, שהוא באמת עולם מאוד מאוד טכנולוגי, שכשאני רוצה לחפש מישהו, לקחת אותו לעבודה, או לראיין אותו, או שמעתי על מישהו, אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה עושים עליו גוגל, או מחפשים אותו בפייסבוק, או לא משנה מה, ואז השאלה מה אנחנו רואים, האם אנחנו נחשפים למישהו שהוא מוכר, שהוא אומר דברים, שהוא... זה כל האזור של המיתוג האישי, מה שעכשיו יש כזה באז בחודשים האחרונים סביב המיתוג האישי. מה היה הרביעי?
יכולת לשתף פעולה.
נכון, היכולת לשתף פעולה. יפה, היכולת לשתף פעולה, שזה גם מהעולמות של האינטליגנציה הרגשית, שזה גם הרבה מאוד מודלים עסקיים, כבר לא עובדים...
שזה בניגוד, נגיד, לתחרות שאנחנו מכירים של ניגוד אינטרסים, וכן, אוקיי.
נכון, בדיוק. זה כאילו לבנות פתאום עסק שבא מכל מיני שיתופי פעולה כאלה, שהם לאו דווקא, אגב, מהעולמות הקלאסיים שלנו. והמיומנות האחרונה זה לזהות את הדבר הבא, לזהות את הטרנד הבא, שזה בעצם, זה בעצם המקצוע שלי. וזה גם כל הזמן להיות עם סנסורים פתוחים. כל הזמן להיות עם סנסורים.
זאת אומרת, זה נורא מתחבר, אגב, אני מגדירה את עצמי כמאמנת לחשיבה יזמית, וכשאני מדברת יזמות, אני לא, מבחינתי זה באמת סוג של מיינדסט, state of mind, ופחות מה אתה יכול להיות יזם כבן זוג, ואתה יכול להיות יזם כהורה. יזמות בתפיסה שלי, זה יכולת שלך, א', בכלל לשים סימן שאלה, ולעשות איזושהי disruption לאחת מהפרדיגמות המרכזיות שלך, ולבדוק איזה מחירים אתה משלם עליה, או מה יכולת לעשות אחרת כדי להרחיב אפשרויות, ובאמת להיות מסוגל לאתגר את המוסכמות, כדי להרחיב, כמו שאתה קוראת לה, את קוראת לזה בעלות, אני מדברת על לקיחת אחריות לצורך העניין, או פרואקטיביות, אז נדמה לי שזה ממש מדבר באותם עולמות תוכן. אני אישית, נורא מעניין אותי, אני חוקרת את נושא הכסף כבר כמה זמן, וככל שאני צוללת לתוך מחילת הארנב הזאת, אני זאת אחת הפרדיגמות בין היחידות שאני ממש מרגישה שמנעד האפשרויות שאני לפחות מצליחה להבין, הוא מאוד מצומצם. אז אני אשמח לשמוע ממך אם את מכירה, יודעת, לאן אנחנו הולכים באלמנט, יש לי הרגשה, אני רק אתן איזשהו רקע. יש כללי משחק, העולם הזה עובד על בסיס כללי המשחק האלה, אנחנו רובנו הדיוטות גמורים, אין לנו מושג איך זה עובד. כלכלה שלנו, כלכלת חובות, כלכלת רזרבה, כזו שבה היא גם אפילו לא צמודה לשום דבר מאז 1971, אז אנחנו בעצם נמצאים במצב שלכאורה כל הזמן יש גידול, גידול ביצור וכו', אבל החובות רק הולכים וגדלים ואנחנו אפילו לא יכולים להחזיר אותם. ומעמדות הביניים רק הולכים ונשחקים. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים לאורך ההיסטוריה, באמת הדורות שגם המילניאלס כבר כמעט לא יכולים לקנות לעצמם דירה, ואז מגיעות פרדיגמות כמו פרדיגמות של שיתופיות, קו-וורק, קו-ליבינג וכו'. יש אפשרות לשנות את המשחק הזה? את חושבת שהקורונה תוכל לעשות שם שינוי? זה מתקשר לכל מה שדיברת עליו בהקשר גם של אמון.
זו שאלה מאוד מאוד מעניינת. אני חושבת שבאמת אחת השאלות האסטרטגיות הגדולות של אחרי הקורונה תהיה שאלת העתיד של הקפיטליזם. צריך להגיד פה שברור לי, אני לא תמימה, וברור לי שכל האינטרסים של כל העולם כולו, זה כמו שאמרת קודם, העולם ימשיך לייצר. הכלכלות ישובו לסדרן, כדי שהכל, מה שקוראים, חברות הייעוץ עכשיו יש להם באז חדש, ה-new normal. בואו יהיה עולם שהוא new normal, כי הכל יחזור להיות כזה כמו שהוא היה קודם, מבחינת ייצורית ומבחינה קפיטליסטית. בדוח הזה שדיברתי עליו קודם, של הבעלות המחודשת, אני חוזרת עליו, כי גם שם פתאום ראיתי כל מיני דברים נורא מעניינים. למשל, אחד הדברים שראיתי שם זה גידול מאוד משמעותי ביד שנייה, בבגדים יד שנייה, גם בארצות הברית וגם בסין. וזה מאוד הסתדר לי עם העולם של של האקולוגיה, של האקטיביזם האקולוגי, כי אמרתי, בטח, אנשים רוצים יד שנייה, כי הם לא רוצים עוד לייצר. ולמה אתה קונה יד שנייה? כי אתה אומר לעצמך, אני אקנה כבר משהו שכבר יוצר, ואני פשוט אקנה יד שנייה. ובאמת גידול מאוד משמעותי, עד כדי כך שמותגים אמריקאים הכניסו את היד שנייה לתוך החנויות עצמן, ויצרו מין כזה שופינג שופ בתוך החנויות של בגדי יד שנייה וכאלה. ואני אמרתי, בוא נה, יש פה סיפור נורא מעניין. כי אם באמת הכוח האקטיביסטי של האקולוגי ידחוף למקום שבו אנחנו נאמר, אני רוצה לקנות פחות כדי לייצר, כדי שלא ייצרו, אז אני משנה פה את כללי המשחק. אני לא מדברת על עוד חולצה או ג'ינס, אלא אם אני פתאום אתחיל לחשוב במונחים האלה, שאני רוצה פחות לייצר, כי אני רוצה להטיב עם כדור הארץ, כי אני רוצה לשנות את כללי המשחק, שוב, לא באופן אקטיביסטי, עכשיו מהפכני, בסדר, לא מהרבולוציה הזאת, ואני חשבתי שזה סיפור מאוד מעניין, וכששמעתי באותו ערב שעשיתי שם בדצמבר, ודיברתי מול הרבה מאוד אנשים, ומישהו ככה שאל אותי בסוף הערב, את חושבת ש... ולאן את רואה את זה הולך? ואז אמרתי, ייתכן שזה ילך למקום שבו אנחנו נצמצם צריכה. ואז הוא אמר לי, את באמת חושבת שאנשים יפסיקו לקנות? ואני מדברת טרום קורונה, וזה היה כאילו נשמע, זה היה מוחלטת, ואני חשבתי שכן, זאת אומרת, שאם אנשים יגידו לעצמם, רגע, הארון שלי מפוצץ, וגם ככה כל פעם שאני קונה, זה סתם מזהם ואני באמת לא צריך את זה, ופתאום אני רואה כל מיני תנורות, נניח אחת הרגולציות המעניינות שקרו באירופה, קוראים לזה the right to repair. זאת אומרת, הרגולטור בעצם מכתיב לחברות הטכנולוגיה את זה שחייבים, שאפשר לתקן את המוצרים שלהם. זאת אומרת, לא כמו היום שאני קונה מכשיר וזורקת אותו אחרי שנתיים שלוש, אלא הרגולטור מחייב אותן לאפשר לי לתקן את המכשירים שלהם.
ואז בעצם הוא מתמרץ אותם, אולי לייצר מכשירים שהם לא מתוכננים לשבר ולהתיישנות?
בדיוק, שהם לא long, מצד אחד שאני לא אצטרך להחליף כל שלוש שנים,
שרק נגיד למאזינים, היום בעצם התעשיות האלה עובדות, הן יודעות לייצר מכונת כביסה שתעבוד 20 שנה, הן מכווננות לייצר מכונת כביסה שתפסיק לעבוד אחרי 3 שנים.
עכשיו, אם אני מחברת את זה לקורונה, ואני אומרת, רגע, גם לאנשים יהיה פחות כסף, וגם פתאום יתאפשר לנו לא לזרוק כל דבר, לא לזרוק כל דבר, אלא פתאום להגיד, רגע, זה יכול להישאר פה עוד קצת. הבגד הזה דווקא לא רע, לא חייבים רגע עוד פעם לקנות. זאת אומרת, יכול להיות כאן איזשהו שינוי, שהוא אפרופו שינויים שבאים מלמטה, זה יכול להיות שינוי שמגיע מלמטה. אני לא חושבת, שוב, זה כרגע באינטואיציה, צריך להמשיך לעקוב אחרי זה, שיהיה פה איזו רבולוציה מטורפת עכשיו, שתשנה את השיטה, לא חושבת. אבל כן, לאט לאט אפשר לראות את הניסיונות האלה, ואגב, אני חושבת, אפרופו החזרת אמון, שעסקים, חברות גדולות שהתכתבו עם הדבר הזה, ויבואו בטוב, אפרופו השם שלך, יבואו בטוב לצרכן, אני חושבת לא יודעת אם בלונג רן, כי זה קצת נורא רחוק, אבל
הם ישרדו. במדרן,
כן, הם יזכו לאמון גובר.
בלוקצ'יין או בנקים?
תלוי מי ינצח, מי יותר חזק מול הרגולציה. זה כרגע...
זאת אומרת, את חושבת שהאוטוריטה הרגולטיבית היא עדיין בסופו של דבר מחזיקה בה?
היא חזקה מאוד מאוד, היא מחזיקה את הסטרקצ'רים של הבנקים, מאוד מאוד חזק. אגב, אני חושבת אפרופו זה שהמדינות מאוד מתחזקות בתוך תהליך הקורונה, בתוך משבר הקורונה. מחזירות לעצמם, אפרופו החזרת בעלות וזה.
כן, זה קצת לעצמם. כזה אנטי לגלובליזציה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה לאורך כל הדרך, אנחנו, השמיים סגורים, אנחנו מאוד קהילתיים, וגם המדינות מקבלות עכשיו בעלות על, ה... על האזרחים שלהם, כן, כן.
מאוד מאוד חזק, זה תהליך מאוד מאוד חזק, אחרי שנים שבעצם הפלטפורמות הטכנולוגיות שלטו, והכל היה כזה פתוח, ובמדינה פחות התערבה בכל מיני דברים, אז יש את החזרה הזאת, ותלוי באמת לשאלתך, מי שלוט, מי שולט. כי האינטרס הוא לא תמיד, לא תמיד האינטרס הוא לפתוח את הכל, בסוף מי שמביא את החדשנות או את השיבוש, זה תמיד יהיו הסטארט-אפים, הסטארט-אפים שמתחילים מהצד, השיבוש לא יבוא מהסטרקצ'רים המסורתיים.
קפיטליזם או סוציאליזם?
שאלות קשות את שואלת אותי. אני חושבת שנורא תלוי במצב הכלכלי שיהיה אחרי הקורונה. אני מניחה שהמדינות יצטרכו לייצר איזשהו איזון ולדאוג לאזרחים שלהם. אני לא יודעת כרגע עוד איך זה יראה, אני כרגע מדברים על זה שנניח גרמניה נורא נדיבה, את יודעת, כל מיני כאלה, אז אני חושבת שזה מאוד תלוי באיך איך נצא מהסיפור הזה, והמדינות יצטרכו לקחת אחריות, כי לא תהיה דרך אחרת. אז יכול להיות שזה יהיה מאוד דומה לחוויות שלנו בשנות ה-80 מהמדינה.
אני לא יודעת אם, אם אני מדייקת או לא, אבל בחוויה שלי מהסתכלות אנתרופולוגית, נראה כאילו דווקא המדינות הכי קפיטליסטיות חוטפות את זה בבטן הרכה, ודווקא מדינות סמי-סוציאליסטיות שיודעות לעבוד באופן יותר קהילתי, איכשהו מצליחות להתגבר על זה יותר, אבל זה עוד ייבחן, אני מניחה, רטרואקטיבית. דמוקרטיה או איזה משטר אחר ששומט את הקרקע מתחת ל...
אנחנו, גם כשאנחנו מסתכלים בתוך הקורונה, שמי, זה, קוראים כאן דברים מאוד מאוד מז'ורים שאנחנו עוד לא מפנימים אותם, אפרופו רצון חופשי, חופש העיסוק, ממש, את שוטרים ברחובות, חיילים ברחובות.
כן, זה מעלה כאילו גם אסוציאציות, יש זליגה, פתאום כשמקנים את המכשירים, אז אתה יודע, אתה אומר, ומה מחרתיים, ומחרתיים אנחנו נבדוק שאכן שחררו אותנו מאיכון, לאן זה הולך כשהאח הגדול מקבל כל כך הרבה מידע עלינו?
נכון. מצד שני, כשבעולם טרום קורונה, אז כל חברות הטכנולוגיה ידעו עלינו המון המון דברים, אבל אז זה לא ממש הפריע לנו. עכשיו זה פתאום מרגיש נורא נורא חזק, אבל גם קודם נתנו מידע, וכל מי שיש לו שעון אפל, או סירי, או פייסבוק, או וואטסאפ, אז יודעים עלינו תמיד הכל. כן, אבל זה מרגיש פתאום, זה יותר מדי... איך אני אגיד, זה יותר מדי חזק בשביל להקל באמת את הדרמה. אבל בכל פרמטר.
השיבוש הזה לא, הוא כזה שהוא מטלטל, נכון? זאת אומרת, העולם לא יחזור להיות מה שהוא היה, אם אני...
אני מעריך לך שהוא לא יחזור להיות מה שהוא היה. זה ייקח לו הרבה מאוד זמן. זה פשוט... כי יש פה בעצם, את כנראה לא סתם שואלת אותי את השאלות הגדולות, על הקפיטליזם והשיטות והדמוקרטיה וזה, כי מה אנחנו חווים שכל הפרדיגמות, כל הפרדיגמות בעצם נשברות לנו דבר אחרי דבר, זה פשוט אין לתאר את הדבר הזה.
אבל מה שמעניין, זה מה שאת אמרת בהתחלה, זה שכאילו הקורונה היא קטליזטור לתהליכים שכבר התחילו. זה לא פתאום שבר out of nowhere. זאת אומרת, זה כבר, הדמוקרטיה כבר התחילה להראות סימני התחלשות, הקפיטליזם החזירי במתכונת האמריקאית שלו כבר התחיל להראות סימנים של חוסר אמון של הציבור ושל הצרכן וכולי. זאת אומרת, זה כאילו הקורונה הביאה את זה לאיזשהו סי,
אבל דווקא הגלובליזציה, נגיד בהקשר הזה, מאוד מעניין לראות מה יקרה עם זה, כי יש לזה המון דברים טובים לגלובליזציה, ועכשיו בוא נראה מה, האם תהיה איזושהי חזרה ללוקליות הזאת, למקום, אי אפשר לטוס לכל מקום, אנחנו, המדינה שולטת באיך אנחנו נעים בתוך הדבר הזה, המדינה תיקח בחזרה בעלות על מפעלים, כמו שפעם היה, כמו שהיה בשנות ה-80 וה-70, שהיו מפעלים שהושכים למדינה.
על מה? כאן. כן. אנשים או רובוטים? התשובה גם וגם היא לגיטימית, אגב.
כן, לא, אני חושבת שאנשים. אני חושבת שהטכנולוגיה יש לה תפקיד בהרבה מאוד מקומות, היא יודעת לעשות אלגוריתמיקה בהרבה מאוד אזורים, אנחנו רואים באמת את כל האלגוריתמים רצים על הקורונה, ואת כל המדדים האלה וזה וזה וזה, אבל אני חושבת שהתקופה הזאת מוכיחה לנו כמה אנחנו זקוקים לאנושיות הזאת, כמה אנחנו זקוקים, כמו שאמרת קודם, למגע הזה, לאינטראקציה הזאת, למבט הזה, לדבר עם בן אדם, לשבת ליד בן אדם, לגמרי אנושיות.
אז אנחנו מדברות, את מדברת על חזרה לבעלות ולקיחת אחריות, את מדברת על יותר תנועה שהיא אוריינטד לאקולוגיה שלנו, מאגו סיסטם, לאקוסיסטם, אם אני מתמצאת מה שדיברת.
כן, תעשה, כן.
את מדברת על פחות צריכה, מדברת על יותר מרחוק ויותר דיירקט, ישיר. אני רוצה לקחת את זה לכיוון של נניח מנהלי עסקים ובעלי עסקים ששומעים אותנו כרגע. אני מניחה שאת יועצת גם בימים אלה לעסקים וללקוחות. את רוצה להדגים או לספר כאילו איזה סוגים של עצות כרגע לקוחות שלך מקבלים, לאן את מכוונת אותם, איזה טיפים את יכולה לספק למישהו שכרגע נמצא בעין הסערה?
אני חושבת שהדבר שכרגע אפשר לתת, זה קודם כל לומר, ואני אומרת את זה לכל אחד, צריך להיות מאוד מאוד רגישים עם הסנסורים, לגבי השינויים, כל עסק וזה שלו, לגבי השינויים אצל הלקוחות. בעצם העבודה של חיזוי טרנדים זה לנסות לזהות שינויים בהתנהגות. וכרגע נכון שהשינויים הם כרגע מאוד מאוד מז'וריים, אבל גם שלאט לאט ייפתח הסגר ואנשים לאט לאט יחזרו, צריך כל הזמן להיות רגישים לשינויים. כל הזמן להיות עם הסנסורים, כי יהיה פה תהליך של השתנות איתי כזה, וכל הזמן צריך להיות רגישים למה אנשים צריכים. יכול להיות שלאנשים לא יהיה כסף, צריך רגע לחשוב במונחים עסקיים, אולי צריך לחשוב על מודלים עסקיים מסוג מסוים, שכן מאפשר להם. לחשוב אולי לפרק את החוויה המסוימת לחתיכות יותר קטנות, ואולי לתת רק חלק מהחתיכות. זאת אומרת, כל הזמן לנסות לחשוב איך אנחנו מתאימים את עצמנו לתוך השינויים האלה, כי התפיסה של העולם, לא יודעת אם הישן, אבל העולם שלפני כמה שנים הייתה מין תפיסה כזאת, שאם יש שינוי, אז אנחנו נשכנע את האנשים, אני רגע עושה קצת פרובוקציה, ואנחנו נשכנע את האנשים שהשינוי שהם עשו הוא לא טוב, ואנחנו נגיד להם מה טוב. ואני חושבת שדווקא אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד רגישים לאנשים, כי אם אנשים עושים שינוי, צריך להיות רגישים לשינוי, ולתת להם לייצר חדשנות, או לחשוב מחוץ לקופסה, או כמו שאת אומרת, לפתח איזושהי חשיבה כזאת יזמית של מה עכשיו צריך לעשות? כמו איזה סטארט-אפ כזה של אוקיי, סגרו לי פה, מה אני עושה? איך אני מפתח? איך אני זה? אבל להיות מאוד רגישים לשינויים האלה, כי אנשים לא ילכו נגד השינוי המז'ורי שעובר עליהם.
אז זה דורש ממך גם לשים לב לשינוי התנהגותי, וגם להיות מספיק לא מבוצר ובאמת גמיש. אתה צריך להיות מאוד אג'ילי בתרבות הארגונית שלך. ולהצליח לעשות אדפטציות באמת, כמו שאתה אומרת, ניואנסים שגם קורים במהירות מאוד מאוד גבוהה.
נכון, ואחד הדברים שנניח עסקים קטנים, אני תמיד טוענת שהם טובים בו, או בטח סטארט-אפים, זה הקשר הבלתי אמצעי ללקוח. לפעמים שאנחנו, דווקא המנהלים שיושבים בהנהלות הבחירות, אין להם, הם לא תמיד מרגישים את הלקוח. הם לא באים איתו במגע יומיומי, אבל שיש לך חנות קטנה, שיש לך זה, אתה מרגיש את הלקוח, אתה יכול להרגיש את זה, זה יתרון עצום. ולזהות מה בן אדם שינה, מה עכשיו הלקוחה שלי, מה עובר עליה.
את חושבת שאגב, המגמה הזאת, דיברת על אנושיות, כאילו back to humanity כזה.
כן.
כאילו זה נשמע טיפה כשחוזרים לאלמנט הזה של הקשר הישיר עם המותג, כמו שאמרת בהתחלה, או עם בעל המקום. את חושבת שזה ייתן איזשהו בוסט באמת לעסקים קטנים ומקומיים על פני רשתות? את חושבת שנראה את זה ברמה בתוצאות עסקיות?
אני לא יודעת להגיד לך לגבי תוצאות עסקיות, אבל אני חושבת שזה קר פורה להרבה מאוד הזדמנויות לעסקים כאלה. אני רואה באמת הרבה מאוד, בחוויה שלי לפחות, אני לא יודעת, אני רואה הרבה מאוד חקלאים שמוכרים, שאני נחשפת אליהם, שמיד עשו אדפטציה לאונליין, או התחילו להפעיל את מערכות האונליין שלהם, ובשאר מוכרים,
כן, אני רואה גם, אגב, בוטיקים קטנטנים של בגדים שמבטיחים להביא את זה עד הבית, להחזיר החזר מלא אם את לא מעוניינת ולייצר את ההחזר ואת השליחות בעבורך. זאת אומרת, ללא ספק רואים בקורונה ממש שינויים מהותיים ברמת השירות.
אני חושב לך אפילו סתם חוויה אישית שלי של הספר שלי, הרי סגרו את כל המסתרות, והאם יש מוסד חיוני יותר מאשר ספר שצריך לעשות לי צבע, ומה שהוא עשה, הוא בעצם, הוא סימס לכל הלקוחות שלו, והוא אמר, תקשיבו, אני שולח לכל אחת את ערכת הצבע שלה, לפי הצבע שאני מכיר אותך, ואני יודעת שזה הצבע שלך, ואני שולח לכם את הערכה שלכם, זאת אומרת, זה בתשלום כמובן, וזה, אבל אני סומכת עליו שהוא ישלח לי בדיוק את הצבע שאני צריכה, ופשוט היה שירות כזה שהגיע אליי עד הבית עם הצבע לשיער שלי, כן, עם הוראות הפעלה, ושמת את הבת שלי, ואמרתי לה, בואי תלמדי מיומנות חיונית.
אז עדי, זה או שאנחנו הולכות לאותו ספר, או שיש שני ספרים שעלו על הרעיון הזה.
זה אותו דבר, אבל זה בדיוק זה, זה בדיוק לנצל את ההזדמנות ולהגיד, אוקיי, אני מבין שזה המצב, אני יודע שהלקוחה שלי צריכה את זה, ושזה הרגשה טובה. זו תגובה נהדרת, זו תגובה קטנה, אבל אני חושבת שיש עוד מלא.
טוב, עדי, אנחנו לא מכירות מראש, אני לא ידעתי מה אני הולכת לשמוע, אני חייבת להגיד לך שאתה צריך לבחור את מי, מי אתה רוצה שיספר לך על העתיד, אז אני, נעם לי מאוד הכיוון, אני מאוד התיישב לי עם רצונות כמוסים, היה מרתק לשוחח איתך, המון תודה שהתארחת.
תודה לך, היה כיף ממש.
ותודה גם לכם שהזנתם, אז שתפו אחרים, הזמינו גם אותם להרחיב דעת ואופקים, לבחון פרדיגמות ותפיסות, תיכנסו לקהילה שמעלה בטוב, שבוע טוב ותעלו בטוב.